ליקוטי שיחות, חלק י"ב לפרשת ויקרא, שיחה ב'. נען בסיום מסכת מנחות, נאמר בעולת בהמה איש ריח ניחוח, ובעולת העוף איש ריח ניחוח, ובמנחה איש ריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז אין ביחס לקורבן של בהמה, שהוא כמובן קורבן יקר יותר, ואין ביחס לעולת העוף שזה קורבן זול יותר, ואפילו מנחה שהיא הקורבן הכי זול. ביחס לכולם נאמר ריח ניחוח להשם, ללמדנו שאחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, כולם נותנים נחת רוח להשם. פירוש המשנה בפשטות. מזה שאותו הלשון איש ריח ניחוח נאמר בכל אחד מג' סוגי הבהמות בהמה ועוף ומנחה. אף על פי שאינם שווים כלל, דעולת בהמה מרובה משל עוף, ועולת העוף משל מנחה, הרי מוכח שאחד המרבה ואחד המית, ולבד שיכוון ליבו לשמיים. כן, כפי שאמרנו, מכיוון שביחס לכל הקורבנות נאמר אותו לשון, זה אומר שמה שחשוב זה לא הכמות, וזה לא המחיר, אלא הכוונה. שאם הממעיט מכוון ליבו לשמיים כמו המרבה, אז חשוב המועט שלו כמו המרובה של חברו. שואל הרבה וצריך להבין, הלשון אחד המרבה חולו, לא לומר לך שאפילו או גם הממעיט ובלבד חולו. משהו שגם בהמרבה יש חידוש ששווה להממית. אנחנו לא אומרים שאפילו הממית, אז גם כן גורם לריח ניחוח להשם, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אנחנו משווים ביניהם בצורה כזאת שאומרים, אחד המרבה ואחד הממית. כאילו בשניהם יש כאן איזשהו חידוש, שהם גורמים לחת רוח, והחידוש הוא שווה בשניהם, גם זה וגם זה. אז צריך באמת להבין מה הפירוש. לכאורה החידוש הוא רק ביחס לממית ולא ביחס למרבה. אז למה הלשון הוא אחד המרבה ואחד הממית, ולא שגם המרבה, שגם הממית גם כן זוכה לגרום לחת רוח להשם? אנחנו מתייחסים לשניהם בשווה. בגמרא שנית על משנה זו, אמר רב זיירא, מה יקרא? מאיזה פסוק אפשר ללמוד את החידוש הזה שאחד המרבה ואחד הממית ובלבד שיכוון ליבו לשמיים? עונה רב זיירא, הוא משיב, מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה יאכל. אז רב זיירא מביא פסוק מקהלת, שמתוקה שנת העובד, ועם הרבה או מעט יאכל, זה הכל אותו דבר. כלומר, שיש מצב כזה, יש פה רמז לכך, שהכמות זה לא מה שמשנה. ובין אם זה הרבה, זה בין אם זה מעט, זה פועל את אותה פעולה. רבד הברה ואמר, מהכה, ברבות הטובה רבו אוכליה, ומה כישרון לבעליה. הרבד הברה והביא פסוק אחר, גם עם אותו רעיון, ברבות הטובה, כאשר יש יותר טובה, אז רבו אוכליה, יש גם יותר אוכלים מן הטובה, ומה כישרון לבעליה, כאילו מה תועלת יש לבעלים בזה שהיה להם יותר. הפירוש הפשוט, שוב, של הפסוק, הפירוש הפשוט הוא ש... לפעמים זה שאדם יש לו יותר, זה לא אומר באמת שהוא יוצא עם איזושהי תועלת, כי יש לו יותר אולי, אבל גם יש יותר אוכלים. יש לו הרבה טובה, ויש גם הרבה יותר אוכלים מהטובה, אז הוא לא יוצא עם יתרון. אז גם כאן, זה שאדם מביא יותר, זה לא בהכרח אומר שיש בזה מעלה. והיינו שהכלל הזה, דאחד המרבה ואחד המעיט, ובלבד שיכוון חולו, ילפינן מאלו הכתובים שהביאו רב זיירא ורבה דברבה. אז הגמרא בהמשך מביאה את שני הפסוקים האלה. אז כאן נוספת לנו שאלה, וצריך להבין, מהי שאלתו של רב זיירא, מה יקרא, וגם מהי תשובתם של רב זיירא ורבד אבא רבא, דהי אלפותא מה שכתוב מתוקה גומר או ברבות גומר, הלא מפורש במשנה עצמה, דה אחד המרבה חולו ילפין מזה שנאמר, חולו איש ריח ניחוח להשם, שריח ניחוח חולו. שואל הרבה, הרי למה צריך להביא כאן פסוק, מה יקרא? הגמרא שואלת כאן, מאיפה לומדים את הרעיון הזה? הרי המשנה כבר הביאה פסוק מפורש. נאמר איש ריח ניחוח להשם בכל אחד ואחד מהקורבנות, ללמדנו שאחד המרבה ואחד הממית. אז מהי השאלה פתאום, מה יקרא, למה צריך בשביל זה פסוק מיוחד? ואם מפני איזה טעם אין הוכחת המשנה מספיקה, קשה להידך גיסא, למה לא הובאו בכתובים אלו, דמתוקה, חולו, ברבות גומר, והמשנה, כיוון שהן הוכחות מספיקות, מה שאין כאן כתוב, איש ריח ניחוח להשם. אם נאמר שהפסוק שהמשנה הביאה, לא, זה לא פסוק מספק מאיזושהי סיבה, זה לא מספיק ללמד אותנו את הרעיון הזה, אז למה המשנה מביאה את הפסוק איש ריח ניחוח להשם, והמשנה בעצמה לא מביאה את הפסוקים האלה של מתוקה שנת העובד או ברבות הטובה וכו'. אז אם כן, נשארנו כעת עם שני שאלות. דבר ראשון, למה הלשון הוא אחד המרבה ואחד הממית, שיש כאן איזושהי השוואה בין המרבה לבין הממית? ולא מחדשים כאן שרק הממית, בממית יש חידוש, שאף על פי שהוא ממית, בכל זאת הוא גורם לחת רוח. שאלה שנייה, למה הגמרא מחפשת פסוק נוסף, בנוסף לפסוק שהמשנה עצמה מביאה? בהמשך לעניין הנעל בגמרא, ובא ברייתא, המבארת ג' עניינים בקורבנות שיש בהם משום חידוש. אז זה בהמשך הגמרא, שם יש לנו ברייתא מעניינת, שמוסיפה לנו שלושה עניינים. תניא, אמר רב שמעון בן עזאי, בואו ראה מה כתיב בפרשת קורבנות שלא נאמר בהם לא כל ולא אלוקים, אלא השם, אלא הוויה, שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק. דבר ראשון, רב שמעון בן עזאי אומר, בפרשת הקורבנות תמיד משתמשים בשם הוויה, שם י' כ' ו' כ', ולא בשם כל או אלוקים או אחד מהשמות האחרים, למה? שלא ליתן פתחון לבעל דין לחלוק. מה הפירוש? פירש רש"י. לאומרים רשויות הרבה הן, והדבר מוכיח שזה ששמו כך ציוום להקריב לו מלחה, וזה ששמו כך ציוום להקריב לו פרים, וזה אילים. כך נאמר בכולם, ריח ניחוח לשם. כאילו היה מקום לחשוב, שאם ישנם פסוקים עם שמות שונים, אם היה שם שונה ביחס לקורבן בהמה, או קורבן עוף, ולמנחה, אז היה אפשר לחשוב שיש כאן כאילו רשויות הרבה, כאילו מדברים על מצבים שונים. יש את מי שנותנים לו מנחה, יש מי שנותנים לו עולת העוף, יש מי שנותנים לו עולת בהמה. לכן אמר ריח ניחוח להווי, אלא למדנו שזה הכל לקודש ברוך הוא, אין רשויות, יש רק רשות אחת, וזה הקודש ברוך הוא בעצמו. ממשיכה הברייתא, ונאמר בשור הגס אישי ריח ניחוח, ובעוף הדק אישי ריח ניחוח, ובמנחה אישי ריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. הנקודה השנייה, שמה שלמדנו במשנה, שבשור הגס, דבר גדול וגס, נאמר אישי ריח ניחוח, עוף שהוא דבר דק קטן יותר, גם נאמר אישי ריח ניחוח וגם במנחה, שוב פעם ללמדנו שהכמות היא לא משנה, אחד הוא הרבה ואחד הוא המית, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית בברייתא, ושמה תאמר לאכילה הוא צריך, הקדוש ברוך הוא צריך את האכילה שלנו, אישי ריח ניחוח, לחמי לאישי, אומרת הברייתא, תלמוד לומר, אם הרעב לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה. כן, הקדוש ברוך הוא, כמובן, אין מושג של רעב, ואם הוא היה רעב, הוא לא היה מבקש מאיתנו משהו, כי לי תבל ומלואה. ונאמר, כי לי כל חייתו יער בהמות בערי א' וגומר. האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה יכולו. לא לרצוני אתם זובחים, אלא לרצונכם אתם זובחים, שנאמר, לרצונכם תזבחו. אז כן, יש לנו כאן כמה פסוקים שאומרים לנו שהקדוש ברוך הוא, כל העולם שייך לו, הוא לא צריך את הקורבנות שלנו. לא לרצונכם, זה לא לרצונו, זה לא בשבילו, אלא לרצונכם זה לטובתנו, לרצוננו, שאנחנו מביאים את הקורבנות. אז שלושה עניינים. דבר ראשון, העובדה שרק משתמשים בשם הוויה ביחס לכל הקורבנות, שנדע שזה רק רשות אחת. דבר שני, שאחד המרבה ואחד הממעיט, ולכן יש אותו לשון בקורבנות גדולים וקורבנות קטנים. ונקודה שלישית, שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבנות שלנו, זה לרצוננו אנחנו עושים לטובתנו. צריך להבין, א', מהו הקישור בין שלושת עניינים אלו? ועד כדי כך, שרבי שמעון בן עזאי כוללם במאמר אחד. בפרט שהעניינים האחרונים נאמרו בוו המוסיף על העניין הראשון. שאלה ראשונה, מה הקשר לשלושת הדברים האלה? רבי שמעון בן עזאי מתחיל בעניין השם, השמות, שם הוויה, אחר כך בעניין אחד המרבה ואחד במית, ואחר כך בזה שהקורבנות הם לרצוננו. אבל זה הכל נמצא בהמשך אחד, ועוד עם וו המחבר. כן? ונאמר, ושם התאמר, משמע שזה הכל המשך אחד. אבל מה הקשר בין העניינים? שאלה ראשונה כאן על הברייתא. שאלה שנייה, מה יועיל לזה שבקורבנות נאמר רק שם הוויה למנוע מליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק? ואנו מצינו כמה וכמה מצוות שנאמר בהם גם שם אלוקים וגם שם כל. ויש שנאמר בהם שם הוויה כמו מצוות הקורבנות. ואם כן, הרי יש פתחון פה לבעל דין לחלוק ולומר שברשויות הרבה אין, אף שבקורבנות נאמר רק שם הוויה. שאלה הרבה שאלה תמיה פשוטה. מה זה עוזר לנו שביחס לקורבנות, לכל הקורבנות נאמר אותו שם ריח ניחוח להוויה? הרי ביחס למצוות אחרות, כן נאמר שמות אחרים, אלוקים או כל. אז אם העובדה שישנם כמה שמות, זה יוצר מקום, נותן מקום לבעל דין לחלוק, אז זה שביחס לקורבנות נאמר רק שם הוויה, זה לא פותר את הבעיה. עדיין יש מצוות אחרות, שביחס להם נאמרו שמות אחרים. שאלה שנייה, שאלה שלישית, איך זה נקרא האומר רשויות הרבה הן בשם בעל דין? מתואר זה משמע דלבעל הנחה זו גדר המחייב לבוא עמו בדין ודברים, והרי הוא כופר באחדות השם. שוב שאלה פשוטה, מה זאת אומרת מתייחסים אליו כאיזה בעל דין, שלא ניתן מקום לבעל דין לחלוק, כאילו יש כאן איזושהי טענה, ויש כאן איזה בעל דין שצריך להתעמת איתו. הרי זה הפך האמונה באחדות השם, אנחנו מאמינים שיש השם אחד. אז איך מתייחסים אליו כבעל דין, כאילו יש כאן איזה נתינת מקום לטענה שיש רשויות הרבה. ד' העניין השני שבדברי רבי שמעון בן עזאי, הרי הוא לכאורה אותו העניין ממש אמור במשנתנו. מה מחדש פה רבי שמעון בן עזאי בברייתא חוזר על מה שנאמר במשנה? היי, על פי זה למה שינה מלשון המשנה, במקום עולת בהמה ועולת העוף, אמר שור הגס ועוף הדק. הוא אומר את אותו רעיון של המשנה, אבל הוא משנה את הלשון. במקום להתייחס לעולת בהמה ועולת העוף, הוא מתייחס לשור הגס ועוף הדק. מה הוא בא לחדש בשינוי הזה? וו, האיך יעלה על דעתו של מישהו לומר שלאכילה הוא הקדוש ברוך הוא צריך, חס ושלום, עד שהוזקק רבי שמעון בן עזאי להוציא מטעות זו ועל ידי הוכחות מכמה כתובים וכולו. כאילו, מה מקום הטענה? האם יש איזשהו מקום בשכל לחשוב שהקדוש ברוך הוא כביכול צריך את אכילת הקורבנות שאנחנו נותנים לו? למה צריך להוכיח מכמה וכמה פסוקים את הטענה הכי פשוטה שהקדוש ברוך הוא לא צריך את האכילה שלנו? זין, ואם כן צריך לשלול אמירה זו, הרי צריך להיות זה כהקדמה להלכות קורבנות בתחילת מסכת זבחים ולא בסיום מסכת מנחות. אם כבר אנחנו כן רוצים לשלול את הטענה שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבנות שלנו, אז, ושהוא לא צריך את האכילה הזאת, אז פשוט שהיה צריך להכניס את זה בתחילת מסכת זבחים כאשר מתחילים לעסוק בדיני הקורבנות. לא אחרי שסיימנו לעסוק בכל דיני הקורבנות והמנחות, בסוף מסכת מנחות רק מתייחסים לדבר הפשוט הזה והיסודי הזה. חט, בשלילת רבי שמעון בן עזאי את הכסל כדת, אך דלאכילה הוא צריך, אינו אומר שלמעלה אין שייך עניין של אכילה, אלא שאם רעב לא אומר לך, כי לי תבל וגומר. היינו שכן שייך עניין של רעבון כביכול למעלה, אלא שאז לא אומרים לך, והטעם כי לי חולו. גם הפסוק שרבי שמעון בן עזאי מביא לכאורה תמוע. רבי שמעון בן עזאי אומר, לא שהקדוש ברוך הוא לא רעב, הוא לא צריך את האכילה. אלא שאם הוא רעב, אם רעב לא אומר לך, הקדוש ברוך הוא לא יפנה אלינו אם הוא רעב. אז כאילו כל הרעיון פה שהוא לא צריך את העזרה שלנו, אבל אנחנו לא שוללים פה את עצם העניין שיש כביכול רעבון למעלה, וזה עצמו דבר תמוע. איך זה שלא שוללים את עצם העניין? שקדוש ברוך הוא לא רעב לשום דבר. אז לסיכום, היה לנו כאן 8 שאלות על הברייתא, נחזור עליהן בזריזות. דבר ראשון, מהו קשר העניינים? למה זה, שלושת הדברים מגיעים בהמשך אחד? דבר שני, מה זה מועיל לנו שבקורבנות נאמר שם הוויה, הרי בשאר מצוות כן נאמרו שמות אחרים? שאלה השלישית, למה זה שאומר רשויות הרבה הוא נקרא בעל דין, צריך כביכול להתווכח איתו? שאלה רביעית, מה מוסיף רבי שמעון בן עזאי על מה שכתוב כבר במשנה, שאחד המרבה ואחד הממית? שאלה חמישית, למה הוא משנה את הלשון מהמשנה לשור הגס ועוף הדק? שאלה שישית, מה בכלל הקסל כדאית, מה בכלל יכולה להיות מחשבה שהקדוש ברוך הוא צריך אכילה וצריך בשביל זה פסוקים להוכיח שהקדוש ברוך הוא לא צריך את האכילה שלנו? שאלה שביעית, אם כן, למה אנחנו מוסיפים את זה רק בסוף מסכת מנחות ולא בתחילת מסכת זבחים? ושאלה שמינית, התירוץ לרעיון, המענה לרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא צריך את האכילה שלנו, זה הפסוק שאומר שהקדוש ברוך הוא לא פונה אלינו, כלומר משמע שהקדוש ברוך הוא יכול להיות מצב של רעבון, אלא שהוא לא יפנה אלינו, וזה עצמו דבר תמוע. אז בסך הכל, אנחנו יש לנו כאן 10 שאלות על המשנה ועל הברייתא, שני השאלות באות הראשונה, ועוד 8 שאלות נוספות כאן. והביאור בכל זה, ההבדל שבין המרבה והממית בקורבן, שעניין הקורבן הוא אדם כי יקריב גומר להשם, הוא משני צדדים. מצד האדם המקריב, האם מובא הקורבן על ידי אדם באופן של שלמות הראויה מצד המקריב, או שהוא ממעיט בו? מצד הקדוש ברוך הוא, אם הקורבן התכוון לרצון למעלה בשלמות, ועל דרך שישנו אופן דה כיפר ולא כיפר, חילוק דה ריצוי חטאת ועולה ועוד. אומר הרבי כאן רעיון יסודי ביותר. בקורבן ישנם שני חלקים. יש את המקריב, את האדם שמביא את הקורבן, ויש את הפעולה של הקורבן, שהקדוש ברוך הוא מקבל את הקורבן ומחפר על חטאים וכו'. ההבדל בין המרבה לממעיט הוא אמור להיות בשניהם. גם ביחס למקריב הקורבן, המרבה נתן הרבה משלו, והממעיט נתן דבר קטן. וגם ביחס למקבל כביכול, כאן הקדוש ברוך הוא קיבל קורבן גדול כביכול, ויש לזה משמעות אחרת, פעולה אחרת, וכאן קיבל קורבן קטן, גם מצד הפעולה של הקורבן. וכפי שבאמת מצינו מהרבה, שישנם הבדלים ביחס לקורבנות, הריצוי שבקורבן חטאת, הריצוי שבקורבן עולה, הגמרא מתייחסת לזה שישנם חילוקים בין סוגי הקורבנות ואופן הריצוי שלהם, כלומר שבפעולה של הקורבנות גם ביחס לקדוש ברוך הוא כביכול, יש הבדל בין קורבן לקורבן. אז זה צריך לזכור את החילוק היסודי הזה, בין הנותן, הגברה כביכול, היהודי שנותן את הקורבן, לבין הפעולה שהקורבן הזה פועל. ובזה החילוק בין המשנה והגמרה. במשנה מדובר בעניינו ופעולתו העיקרי של הקורבן, כפי שנתקבל למעלה. ולכן באה הוכחת המשנה, מה שנאמר, אישר אך ניחוח בכל אחד מג' סוגי הקורבנות. אף שזה מרבה וזה ממית, לומר לך, אחד מרבה ואחד ממית, הוא מובן שיכוון את ליבו לשמיים. והיינו של עניין ריח ניחוח שבה הקורבן וקבלתו לרצון למעלה, כולם שווים. אז במשנה זה ברור שמדברים ביחס לקבלה שהקדוש ברוך הוא למעלה. אחד המרבה ואחד הממית, בכולם נאמר אותו לשון, אישר ריח ניחוח להשם. כלומר, הפעולה של הקורבן למעלה ביחס לקדוש ברוך הוא היא שווה בכל הקורבנות. והנה בהקרבת הקורבן צריך להיות גם הקרבת האדם. על דרך מה שנאמר לרצונכם. כפשוטו, שמביא מכספו חולו. וכן בלשון הרמב"ן, דמו דה הקורבן תחת דמו, נפש תחת נפש חולו. עכשיו, ברור שכאשר אדם מביא קורבן, זה לא רק העניין של ריח ניחוח להשם, אלא אדם צריך פה להשקיע משהו משלו, גם צריך להשקיע כסף בזה, וכפי שהרמב"ן מסביר, הוא גם צריך לחשוב שהקורבן הוא במקומו כביכול, הוא איזה שהיה צריך להישחט וכו', ולהיות מוקרב, והקורבן, דם הקורבן זה במקום דמו שלו, אז יש כאן כמובן פעולה שהיא מצד האדם המקריב. ובהקרבת האדם, הרי דווקא בקורבן מנחה נאמר נפש כי תקריב, כאילו הקריב נפשו. הוא מחדש קרא שגם מקורבן בהמה ועוף, הוא ריח ניחוח כמו הממית. כן, ביחס לאדם, אז החידוש הוא דווקא ביחס לקורבן עוף ולקורבן בהמה. למה? כי הרעיון של הקורבן זה נפש תחת נפש, כפי שהרבה מביא מהרמב"ן. שהקורבן הוא נפש שמגיע במקום הנפש של האדם. מאיפה לומדים את זה? מהפסוק נפש כי תקריב, כאילו יקריב נפשו. עכשיו הפסוק נפש כי תקריב נאמר ביחס למנחה. אז מנחה שזה הקורבן הכי קטן, דווקא שם נאמר הלשון נפש. עכשיו איך אנחנו יודעים שהנתינת הנפש הזאת היא לא רק בקורבן מנחה, אלא גם בעולת עוף וגם בעולת במה, זה מה שהמשנה אומרת לנו, בכולם נאמר איך ניחוח להשם. כלומר, החידוש כאן הוא דווקא ביחס לעולת עוף ועולת במה, אף פי שהם יותר מהקורבן מנחה, אבל מכיוון שנאמר הלשון נפש דווקא ביחס למנחה, אז מחדשים שזה אותו דבר גם ביחס לקורבן עוף ולעולת במה. ואחר כך בתור הוספה לזה באה השאלה בגמרא, מה יקרה? היינו אחד מלמדנו הכתוב עוד פרט בעניין דרך אחד המרבה חולו, שאינו מוכח מהכתוב המובא במשנה. והוא שגם בהבאת הקורבן שמצד האדם המביא הקורבן, אין הפרש בין הרבה והממית. אבל מכיוון שכל העניין במשנה, או עיקר העניין במשנה, זה ביחס לקדוש ברוך הוא, שאין הבדל איזה קורבן נותנים, בכולם נאמר ריח ניחוח להשם. אבל איפה רואים את העניין הזה גם ביחס לאדם? שזה גם לא משנה ביחס לאדם אם הוא נתן הרבה או שהוא נתן מעט, העיקר שהוא כיוון את ליבו לשמיים. אז ההדגשה ביחס לאדם, על זה אומרת המשנה, מה יקרו, איפה רואים מהפסוק, שגם ביחס לאדם אין הבדל אם הוא ירבה או ימעיט. במילים אחרות, זה שהקדוש ברוך הוא מקבל את כל הקורבנות בשווה, זה אומר שביחס לפעולה של הקורבן, יש באמת אותה פעולה לכל הקורבנות בשווה, ביחס לפעולה. אבל כאשר מדברים על האדם שהוא צריך לתת ולהשקיע, אולי עדיין יש הבדל, שאדם שנתן יותר משלו, אבל מי שהפעולה היא אותו פעולה, אבל האדם פה נתן יותר, ויש לזה איזשהו חשיבות גדולה יותר. ועל זה אומרים לו, שגם כאשר מדברים על הנתינה של האדם, עדיין אחד המרבה ואחד הממית. ובשביל זה מחפשים פסוק, מה יקרה? ופשיט עלי שכן הוא, ושאלתו היא רק מה יקרה? כי מאחר שעיקר עניינו של הקורבן מצד האדם הוא, שיכוון את ליבו לשמיים, הרי הסברה נוטלת באם הכוונה הייתה בשלמות, גם ההבאה של הקורבן שמצד האדם הממעיט, שלמה היא. עכשיו, הגמרא לא שואלת קודם כל האם אכן יש הבדל מצד האדם. מה שואלת מה יקרה? כלומר, פשוט לגמרא שאכן אין הבדל גם מצד הנותן, לא רק מצד המקבל, לא רק מצד הפעולה של הקורבן אין הבדל, אלא גם מצד האדם הנותן אין הבדל. הגמרא רק רוצה למצוא פסוק לזה. למה זה כל כך פשוט? מכיוון שכל עניינו של הקורבן, הגמרא יודעת ומבינה שכל עניינו של הקורבן זה שהוא יכוון את ליבו לשמיים. לכן ברור, כפי שהמשנה אומרת לנו כבר, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז אנחנו יודעים שזה העיקר. עכשיו אנחנו רוצים לראות האם יש גם פסוק שמוכיח את זה. כלומר, הפסוק שהמשנה הביאה רק הוכיח את זה ביחס לקדוש ברוך הוא, של בכולם נאמר איך נכוח להשם. האם יש לנו גם פסוק שיוכיח את זה גם ביחס לאדם הנותן? וקרא בנוגע לאדם, מביא רב זירא בגמרא מהכתוב, מתוקה שנת העובד עם מעט ועם הרבה יאכל. שהעובד קל האדם מביא קורבנו, כמו שפירש רשי, אשר שנתו של העובד מתוקה עם מעט ועם הרבה, במידה שווה בין שהקורבן מועד בין הרבה, ולכן יוכל מתן שכרו בשווה. כלומר, הפסוק הזה שמביאים מקהלת זה פסוק שמדבר דווקא על הנותן. מתוקה שנת העובד, מפרש רשי, זה אומר על האדם שמביא קורבנות, האדם שהוא משקיע משלו, ו... בין אם הוא נתן הרבה, בין אם יאכל הרבה, יאכל מעט, הכוונה היא בין אם הוא השקיע הרבה או השקיע פחות, עדיין יש לזה אותה פעולה, והוא יקבל את אותו שכר. הרי שמכתוב זה ילפינן שגם מצד העובד אין חילוק בין הרבה לממית. אז בואו רואים ברור שהפסוק שהמשנה מביאה זה ביחס לקודש ברוך הוא, ריח ניחוח להשם, והפסוק שהרב זרע מביא זה בעיקר מתייחס לאדם, לעובד בעצמו. ורבד ברע ואומר הכתוב, ברבות הטובה רבו אוכליה ומה כישרון לבעליה, שאין כישרון ויתרון לבעליה של הטובה, היינו הקורבן על ידי רבות הטובה שמרבה בקורבנו. כלומר, שגם מצד בעל הקורבן בעליה, הנה אחד המרבה ואחד המעמיד, גם הפסוק של רבד ברע, והוא מתייחס לבעליה. מי זה בעליה? אותו אדם שנתן את הקורבן. ברבות הטובה, זה שהוא נתן קורבן גדול יותר, זה לא נתן לו איזשהו יתרון, איזשהו כישרון. אז הפסוק שוב פעם מתייחס כאן לנותן, ולכן שני הפסוקים האלה של רב זירא ורבד ברע, הם מוסיפים על המשנה שגם כאשר מדברים על הנותן, אין הבדל בין אם הוא הרבה או המעיט. ובזה יתבהר גם הקישור שבין סיומה הנעל של המסכת והתחלתה. כל המלאכות שנקמצו שלא לשמן כשרות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. היינו שגם המשנה הראשונה דנה ומחלקת בין שני עניינים אלו, כשרות הקורבן מצד עצמו, היינו שיהיה כפי רצונו ולרצונו יתברך בדוגמת עניין ריח ניחוח להשם, וחובת הבעלים בהבאת הקורבן. אומר הרבה שכעת רואים גם את הקשר בין תחילת המסכת לסיומה. תחילת מסכת מנחות דנה במנחה כזאת, שכאשר קמצו אותה, כאשר הכינו אותה להכתרה של המנחה, אז עשו את זה שלא לשמה. אומרת המשנה שזה כשר, אבל זה לא עלה לבעלים לשם חובה. אז הנה כבר רואים שיש הבדל בין מה שמתייחס לבעלים, האם הם מילאו את החובה שלהם, לבין העובדה שהמנחה פעלה את פעולתה או שהיא קשרה, שהיא התקבלה ברצון. אז המשנה הראשונה פותחת בהבדל הזה בין הקורבן שהוא יכול להתקבל, ואף על פי כן הבעלים לא מילאו את חובתם. ובסיום הסרט מנחות מייחסים לאותו חילוק. יש לנו את ה... ישרח ניחוח להשם, אבל זה מתייחס רק לקבלה של הקורבן. ואחד המרבה ואחד המעמיד, עכשיו רוצים לברר גם ביחס לנותן. אז החילוק הזה בין המקבל לבין הנותן, הפעולה של הקורבן והנתינה של הקורבן, הוא מופיע גם במשנה הראשונה וגם במשנה האחרונה, במסכת מנחות. בשייכות לזה באה המסקנה בסיום המסכת, אם היא אותם שני עניינים בהקרבת קורבן. הצד השווה שבשניהם, הן לגבי ריח ניחוח להשם, והן לגבי האדם המקריב, אחד המרבה ואחד הממית, הוא הלבד שיכוון ליבו לשמיים. וכאן על דמה משנה מובן בפשטות, גם מצד האדם, הרי אחד המרבה חולו. אז המשנה האחרונה מלמדת אותנו, שאומנם כבר בתחילת המסכת, ולאורך כל המסכת, למדנו על ההבדל הזה בין הנותן לבין הפעולה של הקורבן, ואף על פי כן, כאשר מדברים על המרבה והממית, אין הבדל בין המרבה לבין הממית, הן ביחס לנותן, והן ביחס לפעולה של הקורבן. ובהמשך לזה, הובא הברייתא להלן בגמרא בשלהי המסכת, אמר רבי שמעון בן עזאי, בואו ראה פרשת קורבנות שלא נאמר בהם לא כל ולא אלוקים, אלא הוויה, חידושו של רב שיום בן עזאי הוא דעים היות שכמה סוגים בקורבנות, ישנם באים לכפרה כמו חטאת, אשם חולו, שהם באים לרצות על מידת הדין של מעלה, שרקל היה מתאים שיאמר בהם שם אלוקים, וישנם קורבנות הבאים בתור הודעה על החסד הנעשה עם האדם כקורבן תודה, וכמו כן קורבנות שמביאים בקשר לעניין של שמחה, כמו שלמי שמחה וכולו. ובהם אנו מתאים השם כל המורה על החסד, כמו שכתוב, חסד כל כל היום, ועם כל זה לא מצינו בכל הקורבנות על השם הווי. עכשיו הרב מסביר כאן את האמירה הראשונה של רבי שמעון בן עזאי. מה יהיה בעצם הסברה שהיה אמור להיות שמות שונים בקורבנות שונים? מבאר הרב שהרי כל קורבן יש לו פעולה אחרת. יש קורבנות שבאים לבטל עניין של דין, עניין של עונש או עניין של דין על האדם כתוצאה מעוונותיו, כמו קורבן חטאות והאשמות שבאים לכפר על עוונות. אז פה היה מתאים לייחס את זה לשם אלוקים שהוא מבטא את מידת הדין. ישנם קורבנות שבאות להודות לקדוש ברוך הוא על החסד שעשה איתנו, אז פעמים מתאים יותר לייחס את זה לשם כל שהוא מבטא את מידת החסד. אז מצד ההבדלים בין הקורבנות, בין סוגי הקורבנות, היה לכאורה מתאים שהתורה תשתמש בשמות שונים של הקדוש ברוך הוא שמבטאים את המידות השונות שלו. ואף על פי כן אנחנו רואים שהכל זה רק לשם הווי. מה הסיבה? הוא מבאר טעם הדבר שלא ניתן פתחון פה לבעל דין לחלוק. ואין הכוונה למי שאומר שרשויות הרבה בפשוטו של העניין, כי אז לא היה נקרא בעל דין. מהרבה לא מנסים כאן לענות למישהו שחלילה רוצה לומר שיש יש כאן איזשהו שיתוף של יותר מכוח אחד. ודאי שמדברים על יהודי שמאמין באחדות השם. רק מה? הוא מתייחס למידות השונות של הקדוש ברוך הוא, כאילו הקורבן הזה קשור למידה מסוימת, וקורבן אחר קשור למידה אחרת. ולכן הוא נחשב בעל דין, כי לא מדבר כאן באדם שכופר באחדות השם, אלא באדם שרוצה לראות את הקורבנות כאילו מתייחסים לשמות שונים, למדרגות שונות באלוקות. אלא כוונתו לזה הסובר, זה בוודאי בורא אחד הוא, ואין שני לו חס ושלום. רק שכלולים בו רשויות הרבה. אנחנו מדברים על השם אחד, אבל יש מידות שונות, וראוי או שיש מקום להתייחס לכל מידה בפני עצמה, או להקריב קורבן בקשר עם מידה מסוימת. או למידה מסוימת. החסד שבו הוא עניין בפני עצמו, והדין בפני עצמו, כמו האדם להבדיל הכלול מכמה מידות מחולקות. אז הבעל דין כאן שרבי שמעון בן עזאי מתייחס אליו, זה אדם כזה שהוא מאמין באחדות השם, מאמין בכך שיש רק השם אחד, אבל הוא טועה לחשוב שהמידות השונות של הקדוש ברוך הוא חסד ודין, כל אחד יש איזושהי מציאות בפני עצמה, כמו במידות של האדם, שאומנם האדם הוא אדם אחד, אבל עדיין יש לו מידות שונות והופכיות זה מזה, ולכל מידה יש איזושהי מציאות בפני עצמה. וזה הטעות של אותו בעל דין. ולכן אם היה כתוב מייחס סוג מסוים שקורבנות לשם כל, סוג מתאים לשם זה כנל, וסוג אחר לשם אלוקים, הניתן פתחון פה להנחתו של הבעל דין לומר, כי רשויות הרבה, באחד דלמעלה, וכי כל קורבן נקרב ומשתייך רק לרשות וחלק מסוים ונפרד חס ושלום במציאות הבורא יתברך. אז האדם הזה יכול לעשות טעות גדולה, ולחשוב שהיות וכל קורבן נאמר בו שם אחר, הפירוש הוא שכל קורבן כאילו מקריבים אותו לאותו שם, לאותה מידה. אף על פי שזה הכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל כאילו לכל מידה יש מציאות בפני עצמה, ולכן אפשר להקריב קורבן למידה הזאת. וזה כמובן לא נכון, שהרי הקדוש ברוך הוא שהוא באמת בתכלית האחדות הפשוטה, הקדוש ברוך הוא באמת, הוא האחדות הפשוטה שהוא כולל את כל המידות בתור דבר אחד, לא שכל מידה יש את המציאות שלה בפני עצמה. הוא מרמז זה בדיוק הלשון, פתחון פה לבעל דין לחלוק, היינו שעיקר טענתו של הבעל דין הוא בזה שיש חס ושלום עניין של התחלקות ופירוד למעלה. בא הבעל דין והוא חולק, מה זאת אומרת הוא חולק? הוא מחלק, הוא יוצר איזושהי חלוקה בין המידות. והמענה של רבי שמעון בן עזאי הוא לא, אין חלוקה, נאמר ריח ניחוח להשם לומר לנו שאומנם ישנם מידות שונות, אבל כל המידות האלה הם חלק מאחדותו הפשוטה של הקדוש ברוך הוא, ואין לכל מידה מציאות בפני עצמה שיהיה אפשר להקריב קורבן למידה הזאת ולהתייחס למידה הזאת בפרט. לא, הכל זה חלק מאחדותו הפשוטה של הקדוש ברוך הוא. ובכדי שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לומר שיש התחלקות של רשויות חס ושלום למעלה, נזכר בכל הקורבנות, אף שהם מחולקים זה מזה בתכלית, רק שם אחד ודווקא שם הווי. כי שם הווי הוא שם המפורש ושם העצם ושם המיוחד. המורה שהשם יתברך הוא למעלה מכל עניין של שינוי והתחלקות. לכן, ביחס לכל הקורבנות אנחנו משתמשים בשם אחד, ולא רק בשם אחד, אלא שם הוויה. ששם הוויה הוא השם הזה שנעלה מכל השמות, ונעלה מכל ההתחלקות של המידות, הוא מבטא את אחדותו הפשוטה של הקדוש ברוך הוא, את הדרגה הזאת באלוקות שהיא למעלה מהתחלקות. והכוונה היא שכל קורבן שמביאים הוא מוקרב לשם הוויה. למרות שהעניין הקורבנות הוא שונה בתכלית, זה לחפר על חטא וזה להודות על הקדוש ברוך על חסדיו, אבל אף על פי כן, המהות של כל הקורבנות היא מהות אחת, שזה להקריב קורבן לשם, שזה לשם הוויה. וזה גוף המלמדנו, דמה שמצינו התחלקות בהשמות, הוא רק מפני שלפי מעשה אני נקרא, היינו כפי שהבורא ברוך הוא נראה לנו כפי מעשיו, הנהגתו והשפעתו בעולם, אבל לא שיש חס ושלום התחלקות במציאותו. כל החלוקה של המידות שאומנם קיימת, זה רק ביחס אלינו. שהקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו לפעמים במידת החסד, לפעמים במידת הדין, אז ביחס אלינו נראה שיש חלוקה של המידות. אבל הקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא אחדות הפשוטה. כפי שהדבר הזה מבואר בעריכות בחסידות. והטעם שדווקא בקורבנות הוא צריך הכתוב להוציא מהפתחון פה של הבעל דין, מפני שטעות זו לחלוק עלולה יותר לבוא בעניין הקורבנות. אומר הרב, למה דווקא כאן אנחנו צריכים להדגיש את הנושא הזה? דווקא בקורבנות אנחנו צריכים לחדש את העניין, או להדגיש את העניין, שהכל זה ריח ניחוח להשם, שהכל זה לאחדותו הפשוטה של הקדוש ברוך הוא. אז דבר ראשון כבר אמרנו, מכיוון שכל קורבן יש לו עניין בפני עצמו, והקורבנות חלוקים זה מזה בתכלית. אבל הרב מוסיף כאן, עניינם של הקורבנות הוא לפעול שינוי ותוספת רצון כביכול למעלה, שזהו עניין הריח ניחוח. ובפרט בקורבנות הבאים לחפר על חטא האדם, שבחטאו עבר על רצונו יתברך, ותכליתו של הקורבן הוא שיהיה מרוצה לפניו יתברך. כמו שכתוב בתחילת פרשת הקורבנות, ונרצה לא לחפר. כל עניין הקורבנות זה לפעול איזשהו שינוי למעלה כביכול. הרי מקריבים קורבן בשביל לעורר איזשהו נחת רוח, איזשהו רצון אצל הקדוש ברוך הוא, בפרט שאדם חטא. והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יקבל אותו ברצון, אז הוא פועל איזשהו שינוי למעלה. ויתרה מזה מצינו, והיה על נוח עולות במזבח, וערך השם את ריח הניחוח ויומר גומר, להוסיף לקלל עוד גומר, כי יצר גומר. אף שקודם לזה, כאשר ראה השם, כי גומר וכל יצר גומר הביא המבול, שישנו בעניין, שינוי בעניין, בטעם זה עצמו. אומר הרי, בכל הקורבנות רואים שאנחנו רוצים לפעול איזשהו שינוי למעלה. יש אדם שחטא, כביכול מגיע לו עונש, והקורבן אמור לחפר על החטא, ולגרום שהוא יהיה מרוצה וחביב לפני הקודש ברוך הוא. אותו דבר מצינו בנוח, כאשר הוא הביא קורבנות, אז בהתחלה הקודש ברוך רצה להביא מבול, מכיוון שיצר לב האדם רע מנוריו, כל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, ובסוף, בגלל, כתוצאה מהקורבן, אותו טעם עצמו שכל יצר מחשבות ליבו רק כל היום, הוא נהפך לטובה, שהקדוש ברוך אומר, יצר לב האדם רע מנעורה, ולכן לא הוסיף לקלל את האדמה. אז רואים שהקורבן יוצר שינוי למעלה כביכול, מכיוון שכן, רימובן ששינוי רצון זה הנעשה על ידי הקורבנות, יש בו משום נתינת מקום, פתחון פה, להטועים ואומרים שישנה חס שלום התחלקות של רשויות הרבה במציאות הבורא ברוך הוא. לכן דווקא הקורבנות יש ממש נתינת מקום לחשוב, שיש אולי רשויות שונות, מכיוון שפעם ככה חושבו לפני הקורבן, ועכשיו פתאום משתנה היחס אחרי הקורבן, אז אולי זה פשוט רשויות שונות או כוחות שונים לגמרי. כי השינוי ברצון מדין לחסד, לכאורה סיבתה, התחלקות למידת החסד ומידת הגבורה, כל ולוקים. כאילו יש מציאות של מידת החסד, מציאות של מידת הגבורה, ואנחנו משנים ממידת החסד למידת הגבורה, ממידת הגבורה למידת החסד, זה יכול לגרום לטעות שיש כביכול רשויות הרבה, יש כוחות שונים שפועלים למעלה. ומעתה יובן הטעם, למה דווקא בפרשת הקורבנות חשש הכתוב ליתן פתחון פה לבעל דין? לכן זה שישנם שמות בשאר המצוות, זה לא היה כך בעיה, הבעיה היא דווקא ביחס לקורבנות, מכיוון שפה אנחנו מנסים לפעול כביכול שינוי למעלה, כמו בסיפור של נוח שהוזכר לעיל, אז אתה הרי פועל כאן שינוי, וזה יכול לגרום לך לחשוב כאילו יש כאן באמת הבדל ורשויות הרבה, כוחות שונים שפועלים כל הזמן. ולכן דווקא בקורבנות מדגישים, ולכן לא נאמר בשם כל וכולו, אלא הוויה שהוא שם העצם ושם המפורש, המורה על פשיטותו ואחדותו של הקודש ברוך הוא, בכדי להורות שכל הקרבת הקורבן היא לשם הוויה שלמעלה מענייני התחלקות ושינויים. לכן דווקא בקורבנות אנחנו מדגישים את העניין הזה, שנדע שגם בעניין הקורבנות, ששם יש שינוי, אז השינוי זה שוב פעם לא דבר שהוא מעין סתירה, מהווה סתירה כלשהי לאחדותו של הקדוש ברוך הוא. יש הקדוש ברוך הוא אחד, יש שם הוויה, והקדוש ברוך הוא זה שיצר את המציאות באופן כזה שאנחנו יכולים לפעול כביכול שינוי אצלו, ושינוי ביחד שלו אלינו. ולכן דווקא בקורבנות אנחנו מדגישים את העניין הזה. ועל פי זה יובן תוכן הקישור שבין הבבה הראשונה בברייתא והשנייה שבה. עכשיו נבין גם את המשך העניינים של הברייתא. בבבה הראשונה של הברייתא דיברנו על זה שיש רק שם אחד, שם הוויה. בבבה השנייה, שבה נאמר אחד המרבה ואחד המעמיד ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים כדברי המשנה. כי לאחר שבבבה הראשונה מבארת שאין התחלקות ושינוי במקום שהקורבנות מגיעים ועולים למעלה, מכיוון שכולם הם לשם הוויה, ולא נאמר בשעת הקורבנות חולו אלא הוויה, בבבה השנייה לשלול גם סוג שני של התחלקות, בעניין הקורבנות מצד אדם המקריב למטה, שאין הפרש בין המרבה והממעיט בכמות הקורבן, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים. אז אחרי שאנחנו הדגשנו, שכאשר מדברים על הקודש ברוך הוא, אז אין הבדל בין השמות, כי הכל זה בעצם עניין אחד. אין חילוקי שמות, מכיוון שאין באמת חילוקי כוחות למעלה. הכל זה חלק מאחדותו הפשוטה. ולכן כל הקורבנות מגיעים לשם הוויה. בהמשך לזה, ואולי במידה מסוימת כתוצאה מזה, גם אצל האדם לא משנה, הכמות של הקורבן גם כן לא יוצרת חילוק. אז כשם שלמעלה אין חילוק, גם למטה אין חילוק בקורבן, בין אם הוא מרבה לממית, אלא העיקר שיכוון את ליבו לשמיים. הדרך להתבהר לאל בנוגע לשאלת הגמרא, מה יקרה? שהכוונה היא, מנהלן בקרה שגם מצד האדם המקריב אין הבדל בין המרבה והממית. כך גם בברייתא, שאינה לבאר השינוי במשנה בלשון קצרה או ברמז, עיקר ההדגשה היא בהוספה למשנה, שגם מצד האדם המקריב אין לחלק בין המרבה והממית. אז זה בהמשך למה שהתביארנו לפניכם. כשם שהאמוראים הביאו פסוקים, גם ביחס לאדם. המשנה אמרה את הפסוק, ריח ניחוח להשם, להגיד לנו שאחד המרבה ואחד המבית, ביחס לפעולה של הקורבן, אין הבדל. רב זירא ורבא דברבא הוסיפו שגם האדם הנותן, אין הבדל אם הוא נותן הרבה או מעט, גם מצידו. וזה למדנו מהפסוקים הנוספים שהם הביאו. הברייתא על דרך זה גם כן מדגישה, אחד המרבה ואחד הממעיט ביחס לאדם הנותן, אחרי שדיברנו ביחס לקודש ברוך הוא, שהכל מתייחס לשם אחד, רק לשם הוויה, עכשיו מדברים ביחס לאדם הנותן, שגם פה אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ולכן מדייק בברייתא ונאמר בשור הגס חולו, בעוף הדק חולו, במנחה חולו, בשינוי מלשון המשנה. נאמר בעולת בהמה או בעולת העוף חולו, במנחה. עכשיו נוכל להבין גם למה הברייתא משנה מלשון המשנה. המשנה מדברת על עולת הבהמה ועולת העוף, והברייתא מדברת על שור הגס ועוף הדק. מה ההבדל? היות המשנה מבארת את השוויון בין המרבה והממית כפי שהוא מתבטא בהקרבתו ועלייתו של הקורבן להוויה. על כן נאמר במשנה עולת בהמה, עולת העוף, שהעולה היא כולה כליל על המזבח, כולה על הקדוש ברוך הוא. ראינו ששיעורם של הריבוי והמיעוט הוא בכמות ההקרבה על המזבח. זה בין עולת בהמה שהיא כליל בכמותה המרובה, בין עולת העוף שהכליל של הפחותה הרבה בכמותה, ובין מנחה שהיא תכלית המיעוט בכמות הקרבה להוויה, בכיוון שאינה כליל, אלא שרק הקומץ מהן נקטר על המזבח. בכל אחת מהם נאמר ישר אך ניחוח לומר, לומר לך אחד המרבה חולו ועד שיכוון. אז מה הדגשה במשנה? במשנה אנחנו אומרים עולת במה ועולת העוף. אנחנו מתייחסים למה מוקרב על גבי המזבח, מה מתעלה למעלה. אז בעולת במה יש הרבה שמוקרב על גבי המזבח, יש הרבה שמתעלה. אז שוב פעם, לא מתייחסים לאדם כמה הוא נתן, אלא מה הוא קרב על המזבח. לכן אומרים עולת העוף, עולת במה, מדברים על כמה עולה על המזבח. וכאן אומרים שגם בעולת בהמה שעל המזבח עולה הרבה, ועולת העוף שעולה פחות, ומנחה שעולה ממש קצת, אין הבדל, אחד המרבה ואחד הממית. אבל שוב, ההדגשה כאן היא מה עולה על המזבח. אבל בברייתא קאי שאחד המרבה ואחד הממית לגבי האדם המקריב, ולכן שילטה מלשון עולת, ביחס למקריב אין הבדל בין עולה או חטאת וכולו. אנחנו פה לא מדברים, בברייתא אנחנו לא מדברים על מה עולה על המזבח. אנחנו מדברים מה האדם נתן. ולכן פה ההדגשה היא לא עולה, אלא ההדגשה היא מה האדם נתן. פה הוא נתן שור גס, ופה הוא נתן עוף דק. מה הוא נתן ממנו? השאלה מתארת את גודלו וגזתו של הקורבן עצמו, נאמר בשור הגס ובעוף הדק, מכיוון שההדגשה היא מצד המקריב, הרי מתאים בו השיעור בגסות ודקות של הקורבן גופה. לא מתייחסים, לא מדברים על מה עלה על המזבח, ולכן לא משתמשים בלשון עולה, אלא מדברים על מה אדם נתן, ולכן משתמשים בלשון שור הגס ועוף הדק. אמנם, זה שהברייתא מדגישה השוויון לגבי האדם המקריב, אין זה רק לפי שבא להוסיף עוד פרט על האמור במשנה, אלא לפי של דעתו של רבי שמעון בן עזאי, זהו פירוש וביאור במשנה עצמה. אומר הרבי, זה לא שרבי שמעון בן עזאי בא להוסיף עוד איזשהו חידוש על המשנה, אלא הוא בא בעצם לבאר את המשנה. המהות של הברייתא זה להסביר ולבאר יותר בפרוטרוט את דברי המשנה. דעים היות שיש בקורבן שני העניינים כפי שהוא מצד הקודש ברוך הוא, כפי שהוא מצד האדם המקריב כנל, הרי לאמיתתו של דבר, גם עניין הריח ניחוח שמצד הקודש ברוך הוא, הרי תכליתו ומטרתו היא בשביל האדם המקריב, כי הוא המתכפר ומתרצה על ידי הקורבן. ולכן מסתבר שיש לדון על כל ענייניו של הקורבן כפי שהוא לגבי האדם. רבי שמעון בן עזאי בא ואומר, זה שהמשנה דיברה על הפעולה של הקורבן למעלה, את צריך לדעת אבל שבסופו של דבר זה הכל רק ביחס לאדם המקריב. כי בסופו של דבר כל עניין הקורבנות זה רק מה שהפעולה שהאדם עושה, כי הקדוש ברוך הוא לא צריך את הקורבנות כפי שאומר מיד בבבה השלישית. וזהו הטעם שהברייתא מביאה את ההוכחה מהכתוב וישרח ניחוח, כפי שהקורבן מקובל למעלה, אף על פי שבה מודגש עניין הקורבן כפי שהוא לגבי האדם המקריב. ולפי זה הרי מתאים לכאורה להוכיח מהכתובים המובאים בגמרא כנ"ל. כי אדרבה, זה שבעניין הריח ניחוח הוא שבוע מרבה וממית, זה גוף המכריח ששווים לגבי האדם המקריב, להיות שכל העניין דריח ניחוח תלוי באדם המקריב, הוא בא כולו בשבילו. הרבה פה בעצם מתרץ שאלה, לפי מה שביארנו כאן, שהמשנה היא מדברת ביחס לפעולה של הקורבן למעלה, והמוראים שדיברו אחר כך, הפסוקים שהובו בגמרא אחר כך, זה ביחס לאדם הנותן, ובהמשך לזה אמרנו שהברייתא גם כן מדברת על האדם הנותן. כן, שלכן הבבא הראשונה מדברת על הקדוש ברוך הוא שנאמר בהכל שם הוויה, והבבא השנייה של הברייתא מדברת ביחס לאדם. אז אם החלק השני של הברייתא מדברת ביחס לאדם, למה משתמשים באותו פסוק של המשנה, הריח ניחוח להשם, ולא בפסוקים של רב זירא ורב עדא בר רבא ושהם מדברים לגבי האדם? התשובה היא בעצם בבבא השלישית. שהברייתא בא לומר לנו שאפילו הפעולה של הקורבן למעלה היא גם כן לרצונכם תזבחו, זה גם בשבילנו, זה לא בשביל הקודש ברוך הוא. ולכן אפילו הריח ניחוח להשם שישנו כאן, הוא גם בעצם תלוי במידה רבה, או שעיקר עניינו זה מה נפעל מצד האדם. אז בעצם הפסוקים שהביאו רב זירא ורב עדא בר רבא, הם רק באו להוכיח לנו שבפשטות רואים בפסוק איך שזה גם מצד האדם, אבל כאשר אנחנו מבינים את זה, אז גם הפסוק ריח ניחוח להוויה גם כן מתפרש אחרת. שגם הריח ניחוח להוויה שהוא שווה בכל הקורבנות, זה מכיוון שביחס לאדם זה שווה. מכיוון שכל הקורבנות הם באו בשביל ולטובת האדם, אז לכן גם הפעולה שלהם למעלה היא בשביל ולטובת האדם, ולכן ההדגשה של הריח ניחוח להשם באה ברייתא ומחדשת, שגם הריח ניחוח להשם הוא גם כן תלוי מאוד באדם, וזה בדיוק מה שהברייתא מדגישה בבבא השלישית. והתבהר בזה גם קישור המשך של הברייתא בבבא השלישית לזו שלפניה. ושם התאמה לאכילה הוא צריך, ואין הכוונה לשלול בזה עניין האכילה למעלה, כי אין המדובר באכילה גשמית, כי כמו שנאמר, לחם אלוקיו כדלקמן. וגם פשיטה שאין צורך לשלול אכילה גשמית כנען. אלא בא להסביר שאם שישנו עניין האכילה למעלה, הרי אין זה מה שהוא צריך לאכילה והקרבה הזו של הקורבן. היינו בהמשך למרומז לאל מיני, שכל עניין הקורבן אינו אלא בשביל, ולכן הם דנים בו בשייכות, לכן גם דנים בו בשייכות אל האדם המקריב. לכן באה הברייתא השלישית, והיא לא באה לומר לנו שהקדוש ברוך הוא לא צריך את האכילה הגשמית של הקורבנות. זה הרי הדבר הכי פשוט. הברייתא בא לומר שנבין שכל עניין הקורבנות והנחת רוח שהקורבנות גורמים, אף על פי שאנחנו אומרים ריח ניחוח להשם, אבל הריח ניחוח להשם הוא בעצם דבר שהוא כתוצאה מזה שהאדם נתן. הפוקוס כאן זה דווקא על האדם ועל ההשקעה שלו ועל העובדה שהוא הביא את הקורבן, ומזה יש ריח ניחוח להשם. והנקודה הזאת שגם הריח ניחוח להשם הוא גם כן תלוי באדם, זה מה שמודגש בחלק השלישי של הברייתא. אז לסיכום, הנקודה האחרונה שהרב אומר כאן, שאתה יכולה טיפה להבהיר אותה, בהתחלה הסברנו שהפסוק ריח ניחוח להשם מדבר ביחס למקבל, ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס לפעולה של הקורבן למעלה. והפסוקים הנוספים באים לדבר ביחס לאדם. אחר כך הרב בייר שהברייתא בעצם אומרת שגם הפסוק ריח ניחוח להשם שנאמר בכל הקורבנות, הוא גם מתייחס בעיקר לאדם, מכיוון שגם שכל המושג של קורבנות הוא בעיקר תלוי בעניינו של האדם, ולכן מיד אחרי שאומרים בחלק הראשון של הברייתא שכל הקורבנות הם לשם הוויה, אנחנו מוסיפים שגם מצד האדם, אחד המרבה ואחד המביט ובלבד שיכוון. אנחנו מדגישים את ההשוואה ביחס לאדם גם כן. אבל יוצא מזה שהפסוק ריח ניחוח להשם, שהמשנה הביאה ולמדנו בהתחלה שמדבר דווקא על הקודש ברוך הוא, כאן אנחנו אומרים שגם זה הוא בעצם כתוצאה ממה שהאדם עושה. כי כל עניין הקורבנות זה רק העבודה של האדם. ועל זה זה מיוסד, ולכן גם הנחת רוח שיש למעלה היא תלויה במה שקורה מצד האדם. וזה מה שמבואר בבבא השלישית בברייתא. אז עכשיו, מה המשך העניינים בברייתא? נקודה ראשונה זה שאין חילוק רשויות, שהקדוש ברוך הוא הכל זה דבר אחד, אחדות הפשוטה. זה החלק הראשון בברייתא. אחר כך אומרים, גם מצד האדם אין הבדל בין המרבה לבין הממעיט. ומביאים על את הפסוק ריח ניחוח להשם, מכיוון שאפילו הריח ניחוח להשם הוא דבר שבעצם תלוי בעבודת האדם. כי זה עיקר עניין הקורבנות, כפי שמבואר מיד בסיום הברייתא, בחלק השלישי של הברייתא, שהקורבנות הם לרצונכם, וכמובן לא מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא לא צריך את האכילה הגשמית, אלא שכל הנחת רוח וכל המושג של הקורבנות ומה שהם פועלים, זה עניין שקשור לאדם ולטובתו, ולא שהקדוש ברוך הוא צריך את זה כביכול. כפי שיבואר בהמשך. ויובן בהקדים ביור עניין האכילה למעלה. נבין כעת למה באמת כל עניין הקורבנות זה בעצם העניין של עבודת האדם. אף על פי שאומרים ריח ניחוח להשם. איתה בספרי בטעם סמיכותה של פרשת תמיד לבקשת משה, יפקוד השם גומר איש על העדה, שיצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. אז בפסוק נאמר קודם, שמשה רבינו פנה לקדוש ברוך הוא פרשת פנחס, ואמר לו, יפקוד השם איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. אומר על כך הספרי, משל למה הדבר דומה? למלך שהייתה אשתו נפטרת מן העולם, והייתה מפקדתו על בניה, חולו, אמר לה, עד שאת מפקדתני על בניי, פקדי בניי עליי, שלא ימרדו בחול. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מפקדני על בניי, פקוד בניי עליי, שלא ינהגו בי מנהג ביזיון. אז הספרי מביא, למה בהמשך לזה שמשה רבינו פנה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, יפקוד השם איש על העדה, שימנה לו ממלא מקום, בהמשך לזה יש לנו את פרשת תמיד. אומר הספרי, משה רבינו פנה לקדוש ברוך הוא, וכביכול ביקש ממנו, טבע ממנו, שימנה איש על העדה, הוא אמר לו, אל תפקוד עליי, תפקוד על בניי. כמשל, המלך, שאשתו אמרה לו, אל תפקוד, אל תיתן פקודות לי, שאני נפטרת מן העולם, אלא לבניי עליי. אז גם כאן הקדוש ברוך הוא אומר לו, תיתן את הפקודות לבניי עליי. מדברי המדרש מובן, שפרשת ועניין התמיד יש לו קישור ודמיון לתוכן בקשת משה יפקוד השם וגומר. ומכיוון שהמענה לבקשה זו, וכמובן שזו גם מילוי הבקשה, הוא פרשת תמיד שהוא פקוד בניי עליה, פקוד בניי עליי, שדרש לקדוש ברוך הוא ממשה במקום שאתה מפקדני על בניי. עכשיו מובן זה לא רק שהקדוש ברוך הוא בא ונתן לו איזשהו ציווי כלשהו. משה רבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא שיפקוד איש על העדה, שימצא לו ממלא מקום. והתשובה לכך היא שהקדוש ברוך הוא נתן לו את המצווה, ואיזה מצווה של קורבן התמיד. אז במצווה של קורבן התמיד צריך להיות גם מענה לבקשה של משה רבינו, וגם בעצם מילוי הבקשה שלו. אז איך זה שקורבן התמיד הוא מענה ומילוי בקשתו של משה רבינו, יפקוד השם איש על העדה? מסביר הרב, והנה תוכן בקשתו של משה הוא כפשוטו. היות שבני ישראל נכנסים לארץ, יש צורך שיתמנה איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם גומר. שיעמוד בראשם במלחמה בכיבוש הארץ ויניגם אחר כך בכל ענייניהם, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. אז הבקשה של משה רבינו היא מובנת, הוא רוצה שיהיה מנהיג לעם ישראל. מזה מובן שדוגמת הדבר הוא גם בעניין התמיד, וקלות עניין הקורבנות, שתכליתו שלילת הטעות שאין רואה בעולם, ועולם כמנהגו נוהג, ועד שהבירה זו בלא מנהיג, ועל ידי התמיד וכולו יהיה ניכר ונגלה, אשר הקדוש ברוך הוא אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, שכל ענייני העולם כולו מתנהגים על פי השגחתו הפרטית של הקדוש ברוך הוא, שגם לפי ראות עיני האדם לא יהיה העולם כצון אשר אין להם רואה. אומר הרב כאן דבר נפלא, שהרעיון של קורבנות בכלל, וקורבן התמיד בפרט, זה להזכיר ליהודי שהוא לא חלילה במצב של כצון אשר אין להם רואה. המושג של הקורבנות בא להזכיר לנו וללמד אותנו ולהדגיש לנו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל פרט ופרט, וכל דבר הוא בהשגחה פרטית. ולכן אין כזה מצב שיהודי מרגיש שהוא כצון אשר אין לו רואה. ולכן זה המענה למשה רבינו, יפקוד השם אלוקי הרוחות איש על העדה, התשובה היא קורבן התמיד, זה יהיה המענה, או לפחות חלק מהמענה, שהקדוש ברוך הוא נמצא עם יהודי בכל מקום. וזהו גם הטעם שהקורבנות נקראים לחם ואכילה כלפי מעלה, כמו שכתוב קורבני לחמי, כלומר. איך זה נעשה על ידי הקורבנות? אז רואים את זה כאשר מתבוננים בעניין שהקורבנות נקראים אכילה. מה זה כל המושג של אכילה למעלה? כי אמרו רזל, הנפש הזו מלא את הגוף והקדוש ברוך הוא מלא את עולמו. כשם שאכילת האדם וכל צרכיו הנכללים בזה, היא הפועלת שתהיה הנפש ממלא את הגוף, חיבור הנשמה והגוף באופן שכוחותיה של הנשמה וחיותה יתגלו בגוף ויניגו אותו בכל ענייניו. על דרך זהו גם בעניין הקדוש ברוך הוא מלא את עולמו, שהקורבנות נקראים לחם ואכילה, כי הם הפועלים לגלות בעולם שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית לבירה זו, והיינו שתהיה התחברות גלויה של אור וחיות אלוקי בעולם כנה. מבאר הרב, דבר יסודי ביותר. הגמרא אומרת שמה הנשמה מלא את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא מלא את העולם. מה הפירוש שהנשמה מלא את הגוף? כאשר אדם אוכל, והוא נותן חיות לגוף שלו, חיות לנשמה שלו, מה הוא יוצר? האכילה היא בעצם יוצרת חיבור בין הנשמה לגוף. אדם שלא אוכל, אז יוצר ניתוק בין הנשמה לגוף שלו, עד שחלילה הנשמה יכולה להתנתק לגמרי מהגוף. האכילה היא יוצרת חיבור, שהנשמה מתחברת לגוף, וכוחות הנשמה פועלים בגוף. ועל זה אומרת הגמרא, שמה הנשמה מלא את הגוף, כך הקדוש ברוך הוא מלא את העולם. וגם פה צריך אכילה, הקורבנות, הם כביכול האכילה שהקדוש ברוך הוא שיוצרת את החיבור בין הקדוש ברוך הוא והעולם, בדוגמת החיבור שבין הנשמה והגוף. אז כשם שעל ידי האכילה הנשמה מהירה בגוף, והכוחות של הנשמה פועלים בגוף בכל הפרטים והעניינים שבו, כך גם על ידי הקורבנות, הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, וניכר בעולם שהקדוש ברוך הוא פועל בו, והחיות האלוקית היא מהירה בעולם. אז אם כאשר שואלים איך נביא יהודי להכרה, ואיך הוא יגיע למצב כזה שהוא מרגיש שיש בעל הבית לבירה הזו, שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, התשובה לכך היא הקורבנות. ולכן המענה לבקשת משה רבינו, יפקוד השם איש על העדה, המענה לזה הוא קורבנות. הקורבנות זה מה שיגלה אלוקות בעולם, ויגרום לנו להרגיש שהקדוש ברוך הוא מלא את העולם. וזה מה שאומר רבי שמעון בן עזאי, בהמשך לשיטתו אשר כל עניין הקורבן, גם עניין הריח ניחוח הוא בשביל האדם וטובתו, ושלא להקשות עליה, ושמה תאמר לאכילה הוא צריך, אז שוב פעם, רבי שמעון בן עזאי התחיל בכך, כפי שאמרנו כבר בבבא השנייה, הוא מדגיש שהכל תלוי, עניין הקורבנות זה האדם, וההשקעה שלו והנתינה שלו, זה מה שכל עניין הקורבנות. ואז בהמשך לזה תאמר, אולי תחשוב שהוא צריך את האכילה הזאת, ודאי שיש אכילה. האכילה זה כביכול, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. אבל היה אפשר לחשוב שהקדוש ברוך הוא עושה את זה כביכול בשביל עצמו, כי הוא רוצה את זה, כי זה נותן לו איזה תועלת. היינו שמכיוון שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, שיהיה גילוי אלוקותו יתברך בעולם הזה התחתון, באופן של דירה. ואם כן, הרי זה מחייב שישנו עניין האכילה למעלה, שעל ידה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, באופן של חיבור וגילוי. היה אפשר לחשוב שהקדוש ברוך הוא צריך את זה, מכיוון שהוא יתבע שיהיה לו דירה בתחתונים, אז הוא צריך שיביאו לו קורבנות, ועל ידי זה הוא יתגלה בעולם, הוא ימלא את העולם. והרי לכאורה שאכילת הקורבנות יש בהם גם צורך כביכול למעלה. אז לכאורה יש כאן צורך, אז זה שוב פעם קושייה כאילו על שיטתו, של רבי שמעון בן עזאי, שבעצם הכל זה, עיקר העניין זה העבודה של האדם והנתינה של האדם, ולא הפעולה של זה למעלה. תלמוד לומר, אם מרעב לא אומר לך, היינו שאין הכרח כביכול בשביל עניין האכילה למעלה, שאומר לך, כי לי תבל ומלואה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה למלא את העולם, הוא לא חייב, לא צריך להיות תלוי בעניין הקורבנות, הוא יכול גם ליצור את העניין של דירה בתחתונים, ולמלא את העולם גם בלי הקורבנות. ואין הכרח שעניין האכילה יעבוד דווקא על ידי עבודת הקורבנות של בני ישראל. שעניין האכילה של ידי הקורבנות הוא לטובת ולתועלת האדם. לכן מדגיש רבי שמעון בן עזאי, שאפילו העניין הזה, האכילה לא האכילה הגשמית, אבל האכילה הרוחנית. העובדה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, גם זה הוא לא לטובת, לתועלת הקדוש ברוך הוא שיהיה לו על ידי זה עניין של דירה בתחתונים, אלא זה, גם זה זה לתועלת האדם. וזהו שממשיך ומסיים, לא לרצוני אתם זובחים, אבל לרצונכם אתם זובחים, שנאמר לרצונכם תזבחו, מבאר ומדגיש הנקודה הכללית וההמשך שבדבריו, שמזה שאחד מרבה ואחד ממית, לעניין ריח ניחוח שבקורבן, ודאי שכן הוא גם לגבי האדם, כשם שביחס לקודש ברוך הוא, לריח ניחוח שנפעל על ידי הקורבנות, כשם שביחס לריח ניחוח שנפעל על ידי הקורבנות אין הבדל בין אחד הרבה לאחד הממית, אז גם ביחס לאדם, שכל תועלת הריח ניחוח שבקורבנות הוא בשבילו, בין שהביא שור הגס ובין שהביא מנחה, כי לא לאכילה של הקורבנות הוא צריך לרצוני, וכל תכליתם של הקורבנות היא לרצונכם של האדם. אז הסיום של הברייתא של רבי שמעון בן עזאי, זה אחרי שאנחנו מבינים שהקורבן פועל איזשהו עניין של אכילה, והוא יוצר את העניין שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. אז היה ניתן שוב פעם לחשוב שאולי יש כאן איזשהו עניין שהקדוש ברוך הוא עושה את זה לרצונו, הוא צריך לזה, הוא זקוק לזה, מכיוון שהוא רוצה למלא את העולם. ועל זה אומרים לו, אפילו את העניין הזה הוא לא צריך בשביל את הקורבנות שלנו, הקדוש ברוך הוא יכול למלא את העולם גם מבלי הקורבנות שלנו. הקורבנות שלנו הם נעשו בשבילנו לטובתנו. לפי זה יוצא שכל עניין הקורבנות באמת רק למלא את הצורך של האדם להתחבר לקדוש ברוך הוא, ולא שהקדוש ברוך הוא זקוק לזה, אבל לכן הרב מסיים פה בסיום השיחה. אמנם אם היות שיש לקדוש ברוך הוא כביכול ברירה של תבל ומלואה חולו, הרי מכל מקום ציווה דווקא לבני ישראל שהם יקריבו קורבני לחמי. אף על פי שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה באופנים אחרים, אבל הוא כן ציווה לבני ישראל שאנחנו נקריב קורבנות. ואף שקודם הציווי עם הרעב לא אומר לך שאינו מוכרח כביכול בזה, לפני שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, אז באמת הוא היה במצב שאני עם הרעב לא אומר לך, הוא לא צריך אותנו בשביל זה, הוא יכול לפעול את אותו עניין לבד, אבל זה לפני שהוא ציווה. מכל מקום לאחרי הציווי לבני ישראל, שזה עצמו מורה על החשיבותם לפניו, שדווקא להם ציווה, ברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה והוא אמר, אני רוצה שאתם תהיו אלו, שתפעלו את העניין הזה של קורבני לחמי, שתפעלו את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, שאתם אלו שתמשיכו את הלקות לתוך העולם. אז ברגע שהוא כבר ציווה, אז הוא כביכול כן זקוק לזה. הרי למעשה עדיך תחשוף, שהקדוש ברוך הוא מבקש על ידי משה, קוד בניי עליי, שבני ישראל יקיימו התורה ומצוות שכללותם מעניין הקורבנות. זה מה שהספרי אומר, שאחרי שמשה רבינו אמר, יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה, עונה לו הקדוש ברוך הוא, תקריב קורבנות רבים, תקריבו קורבנות, תקיימו מצוות, ועל ידי זה אתם תרגישו שאני נמצא איתכם. ואתם, האלוקות תמלא את העולם, וזה הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה את זה גם לטובתו, לא רק לטובתנו, כי ברגע שהוא ציווה אותנו, מכיוון שזה מה שהוא רוצה, והנשמות ישראל הם חביבים לפניו, שהוא רוצה שהם אלו שיפעלו את זה, שיפעלו את העניין הזה של הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, אז כעת זה כבר עניין שהקדוש ברוך הוא גם כן רוצה, זה גם כביכול לרצונו של הקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא מבקש ממשה רבינו שיפקוד בניי עליי, שאנחנו יקיים תורה ומצוות בכלל, שבכללות זה עניין הקורבנות, לעשות מכל ענייני העולם קורבן לא יתברך, שעל ידי זה נעשה עולם, דירה לא יתברך.